כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת בבא בתרא בדף י' א', פרק שלישי, פרק חזקת הבתים, הלכה ו'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רין נטוש השרעידה, בת רבי יוסף ועדה, פוריה אתל, ולרפואתה השלמה והמהירה של פני פאינה, בת שורה בת שבע, שהקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה והחלמה מהירה בתוך שאר חולי ישראל. בדין עדים זוממים אמרה התורה ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. פסוק המופיע בדברים י' פסוק י'. מפסוק זה למדנו שכל מה שהעדים זממו לעשות לנתבע והתבררו שהם שיקרו, התברר שהם שיקרו על ידי עדים שהזימו אותם, כגון שאמרו להם כיצד אתם עדים עדות זו, והלא אימנו הייתם במקום פלוני, וכתוצאה מכך לא יכולתם לראות את אותו המעשה שהעדתם עליו, הרי שאותם עדים שהוזמו, שהתבררו כשקרנים, נאנשים בכך שעושים להם כאשר זממו לעשות לנתבע לנאשם. מה הדין? שני עדים, היו שניים מעידים אותו שאכלה שלוש שנים, כלומר שני עדים העידו על אותו אדם המחזיק בשדה, שאכל מפירות השדה ג' שנים, אבל נמצאו זוממים אותם העדים על ידי כך שבאו עדים אחרים ואמרו להם כיצד אתם העדתם שאותו פלוני המחזיק החזיק ג' שנים בשדה הזאת, והלא אימנו הייתם כל השלוש שנים האחרונות בכלל במדינה אחרת. הרי על ידי כך התברר שהעדים הללו רצו להוציא את הקרקע מידי המערר, להפסידו מהקרקע ולהחזיק את הקרקע בידי המחזיק. הרי מכיוון שהם הוזמו, עושים לו כאשר הם זממו, עושים להם כאשר הם זממו, ולכן משלמים לו את הכל, כלומר, העדים הזוממים משלמים לבעל השדה את דמי כל השדה שרצו להפסידו, מלבד השדה עצמה שיטול מהמחזיק ותעבור השדה למערב. שניים בראשונה, כלומר אם שני עדים העידו שהמחזיק אכל פירות השדה שנה ראשונה, ושני עדים אחרים העידו על השנה השנייה, ושניים עדים אחרים העידו על השנה השלישית, ובסך הכל על ידי שלושת קבוצות העדים, הרי שהיה אמור להתברר שהקרקע שייכת למחזיק, והקרקע הייתה יוצאת מידי המערר, ובית הדין היה פוסק שהצדק עם המחזיק. אם הוזמו כל שלושת קבוצות העדים הללו, הרי משלשין ביניהן כל אחת משלושת כיתות העדים כל כת, צריכה לשלם שליש משווי השדה שהם רצו לגזול מהמערר ולעמידה בשקר ובגזלה בידי המחזיק. אומרת המשנה, שלושה אחים שאחד מהם העיד שאכל המחזיק פירות השדה שנה ראשונה, והשני מעיד על השנה השנייה, והשלישי מעיד על השנה השלישית. הרי למרות ששלושה אחים אינם מצטרפים, הרי שאם אחד שאינו קרוב משפחה מצטרף עם כל אחד מן האחים בנפרד על כל שנה, כגון ראובן, שמעון ולוי האחים, מצטרף לראובן משה בשנה הראשונה ומעיד שהמחזיק החזיק בשנה הראשונה, מגיע שמעון האח ומצטרף אפוא למשה לגבי השנה השנייה, מגיע לוי האח השלישי ומצטרף אפוא למשה לשנה השלישית, הרי נמצא שעל כל שנה יש שני עדים שהם אינם קרובים, כי ראובן ומשה אינם קרובים, שמעון ומשה אינם קרובים, לוי ומשה אינם קרובים, הרי אלו ביחד שלוש עדויות ולכן עדותן קשרה, והן עדות אחת להזמה. כלומר, לעניין הזמה זה יהיה כעדות אחת, שאם הוזמו משה, ראובן, שמעון ולוי, הרי שאנו מחלקים בין שלושתם שכל כת משלמת שליש ביניהם. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מביא הירושלמי, אמר לו המערר למחזיק, מה אתה עושה בתוך שלי? משיב לו המחזיק, מה זאת אומרת? שיש לי בשנה חזקה, קניתי ממך את השדה ואני כאן שלוש שנים. והלך אותו מחזיק והביא ראה לדבריו בדמות שני עדים, המעידים שיש לו בשנה חזקה, שהוא אכן ישב כאן בקרקע הזאת בשלוש השנים האחרונות. לאחר מכן והוזמו ידיו של המחזיק. הרי זה המחזיק נותן לו את השדה, כלומר משיב את השדה הגזולה למערר, ואוכל פירות של שלושה שנים, כלומר, ובנוסף לכך שהוא צריך להשיב את הקרקע, הרי הוא צריך לשלם אף את הפירות, כך סובר ומבאר את סוגייתנו, הפני משה ויש החולקים עליו, לדעת הפני משה, הרי צריך המחזיק להשיב את כל דמי, את כל שווי הפירות שאכל בשלוש שנים האחרונות, שהרי התברר לו, התברר לנו, שלמעשה הקרקע לא הייתה שלו, נמצא שהוא אכל פירות שלא כדין, ויש החולקים על הפני משה וסבורים לומר, שהוא אינו צריך לשלם את דמי, את שווי, פירות, שלושת השנים האחרונות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ועתני והראיה, מביא הירושלמי, ברייתא, ויש המבארים, שהירושלמי כאן לא מביא ראיה לסוגיה הקודמת, אלא זוהי בגדר מימרה בפני עצמה. כך כותב הפני משה בדיבור המתחיל, ועתני מה שנמצא בספר הדפוס כתוב כאן טעותו. ולא שייך אחה, אלא לאל בסוף ההלכה, אחר תיבת הרי זה חזקה, וכי פרשית לאל לפי הפני משה, הגמרא כאן מתחילה ממרה חדשה. אדם המוכר קרקע לחברו, היה הקונה צריך לעשות פעולה קניינית בקרקע, ונתעצה לוקח ולא יחזיק, כלומר לא ביצע את הפעולה הקניינית בקרקע. אם המוכר מעוניין לחזור בו, וירד המוכר והחזיר בה, והחזיק בה בקרקע, הרי שביטלה חזקה את המחר ואת המתנה, מכיוון שהקונה למעשה לא עשה שום פעולה קניינית בקרקע. אומר על כך הירושלמי, אמר רבי זירא, ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי זירא עד אמרה, את זומם אין נפסל בבית דין. מבאר הפני משה, שהסוגיה שלנו מתבארת על המשנה בפרק מרובה. ואגב דמייתי לאשה סתם תוספת הדעך הנשנית בדין דמתניתי. ושייך לדרבי זירא, כדי נשנית שם, מייתי לדרבי זירא, אך הדרך רמז וקצרה, וסמיך על אל ואין שם כי הסוגיה קצרה וארוכה היא, ומבואר היטב בסייעתא דשמיא. כלומר לדעת הפני משה, הממרה הזאת קשורה לסוגיה למחלוקת, האם עד זומם כשהוא נפסל, הוא נפסל רק מכאן ולאבא או למפרע. נניח שהעד הזומם הזה העיד לפני שבוע בבית הדין בעניין אחר. האם אנו מבטלים את עדותו למפרע, או שרק מבטלים את עדותו לאחר שהוא זם מכאן ולאבא? כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה זין. אומרת המשנה, אלו דברים שיש להם חזקה, ואלו שאין להם חזקה. המשנה שלפנינו באה לבאר, אלו דברים, שאם אדם משתמש בחצר חברו, התשמישים הללו יכולים לשמש לו כחזקה, שיהיה נאמן לטעון שהיות והוא ישתמש שם, הדבר מהווה ראיה שבעל החצר נתן לו את המקום לתשמיש זה במתנה או שמחרו לו, ואלו תשמישים אין להם חזקה, ולמרות שהוא עשה אותם עד היום, אין בכך ואין לכך שום ערובה שבאמת הוא יכול להמשיך ולהשתמש שם. אלו דברים שיש להם חזקה ואלו דברים שאין להם חזקה, היה מאמין בהמה בחצר. כלומר, אדם שהיה רגיל עד היום להעמיד בהמה בחצר, או תנור וקיריים וריחיים, או לחילופין אדם שעד היום היה מגדל תרנגולים בחצר, או עד היום היה נותן זבלו בחצר, הרי בכל אלו אינה חזקה, והוא לא יהיה נאמן לומר שהשותף שלו מחר לו מקום זה להשתמש בו בקביעות, או שנתן לו במתנה. היות שאין דרכם של השותפים, כי מדובר כאן בחצר של שותפים, אין דרכם של שותפים להקפיד זה על זה, הרי שיכול לומר לו שותפו, השותף השני, עד היום הסכמתי, מעכשיו אני לא מסכים. אבל אם אחד ישתמש בחצר חברו, באחד מהתשמישים הללו לשלוש שנים, הרי זו בהחלט יהיה חזקה. אומרת המשנה, אבל עשה מחיצה לבהמתו, גבוה, מחיצה גבוהה 10 טפחים. וכן לתנור וכן לקיריים וכן לריחיים, אם הוא עשה שם מחיצה לצורך התנור, קיריים או ריחיים, או לחילופין שהכניס תרנגולים לתוך הבית שבחצר, או לחילופין ועשה מקום לזבלו עמוק 3 טפחים או גבוה 3 טפחים, כל אלו הרי זו חזקה. והסיבה, הועיל וכל אלו הם בגדר תשמישי קבע, שדרך הבריות גם בשותפים להקפיד זה על זה, הרי שאם הוא עשה כך עד היום, הרי שהוא יהיה נאמן לטעון שהם הסכימו ביניהם, הוא קנה ממנו או קיבל רשות לעולם כך לעשות, ולכן חברו לא יוכל למחות בידו מהיום והלאה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, גידל תרנגולים בחצר שאינה שלו. הרי למדנו במשנה, שאם הוא גידל עד היום תרנגולים בחצר, היות ואין דרך השותפים להקפיד על זה, אין בכך משום חזקה. אם כן, אם אדם גידל תרנגולים בחצר שאינה שלו, כלומר חצר שהוא לא שותף בה, הרי זו חזקה, כי למדנו במשנה שדווקא בחצר של השותפים אין דרכם להקפיד ולכן זה לא חזקה. אבל אם אתה הורגלת עד היום לגדל תרנגולים בחצר שהיא לא שלך, הרי בוודאי שזוהי חזקה, כי בוודאי שהוא נתן לך מתנה או שקנית ממנו את הזכות הזאת. אמר רבי יוסף ויהות, אכן דיוק זה נכון. מה נפשך? אם יש לו רשות לגדל, הרי זה גידל. אם עד היום הוא קיבל רשות באותה חצר שהוא לא שותף בה לגדל, הרי שהרשות הזאת עדיין שרירה וקיימת. ואם אין לו רשות לגדל, הרי זה חזקה. שהרי עצם זה שהוא לא מחה בו עד היום, למרות שהוא לא נתן לו רשות, הרי שבכך יש הסכמה שהיא ממשיכה לעמוד לזכותו גם להמשך. כעת נראה בסייעת הלשמיה, הלכה חטא. אומרת המשנה, המרזב אין לו חזקה. המשנה שלנו מהווה את המשך המשנה הקודמת. באה המשנה שלנו ללמד שאם אדם משתמש בחצר של חברו, על ידי דבר קבוע יש לו חזקה, אבל אם הוא ישתמש על ידי דבר שאינו קבוע, אין לו חזקה. אם כן, המרזב זהו צינור קטן, הנותנים בקצה הצינור הגדול, בכדי להרחיק את כילוח המים מן הכותל, לצורך כך היה משמש אותו מרזב, שדרכו היו המים מקלחין מן המזחלה לקרקע. המזחלה הייתה קבועה בגג, מה שאין כן, את המרזב היו תולין בכל פעם במקום אחר, על פני המזחלה. בעניין התשמשים הללו אומרת המשנה, אותו המרזב אין לו חזקה. אם היה מקלח המרזב מים לתוך חצר חברו, הרי רשאי בעל החצר לכוון אותו שיהיה מקלח לצד אחר בתוך חצרו. ואין בעל המרזב יכול לעכב עליו, שהרי אינו מפסידו כלום בזה. ואין לו חזקה לטעון שעד היום היה המרזב מקלח מים דווקא לצד זה, דווקא במקום זה. ויש למקומו חזקה, כלומר יש חזקה לבעל המרזב על מקום המרזב, שאם בעל החצר בא לסלק את המרזב לגמרי, שלא יקלחו המים לחצרו, אינו יכול לעשות כן. מאחר שיש לו חזקה שיהיו ממי גגו, קולחים דרך אותו מרזב לתוך חצרו. אומרת המשנה המזחלה. המזחלה זהו הצינור הנמשך למטה מן הגג לאורך הכותל. הרי שיש לה חזקה, הועיל ושימושה בניגוד למרזב שמקומו אינו קבוע ומשתנה כל העת. הרי המזחלה בניגוד גמור אליו, הלא היא קבועה. היות וכך בעל החצר היה אמור להקפיד על כך, היות שלא מיכה, הרי שיש לבעל המזחלה חזקה. לכן יש חזקה לאותה המזחלה. סולם המצרי שהוא קטן, אם העמידו אדם בחצר חברו, בכדי להעלות לגגו או לשובחו, היות והוא אינו קבוע, הרי באופן כזה אין לו חזקה, כפי שהקדמנו בהקדמה למשנה. אבל ולצורי שזהו סולם קבוע, יש לו חזקה. היות ובעל החצר היה אמור להקפיד עליו בשעה שהוא קבע אותו שם ולא מחה. הרי בוודאי שהוא פייס אותו, קנה או קיבל במתנה, ולכן יש לו חזקה. חלון המצרית, זהו חלון קטן הפתוח לחצר חברו, אין לו חזקה. ויכול בעל החצר לסותמו, ובעל החלון לא יכול לטעון שכבר החזיק בו והסיבה. יכול לומר לו בעל החצר, עד עכשיו לא היה לי בו היזק, אבל מרגע זה והלאה. היות והוא מזיק לי, הרי שניתן לסותמו. אבל ולצורית זהו חלון צורי שהוא גדול. הועיל ויש כאן היזק ראייה מוגדר כל העת. הרי בוודאי שאם בעל החצר לא מחה עד היום, הרי שזהו חזקה. איזו היא חלון המצרית מההגדרה של חלון המצרית? אומרת המשנה, כל שאין ראשו של אדם ראוי יכול להיכנס לתוכה. אבל מעבר לכך זה כבר חלון גדול, צורי שיש עליו חזקה, היות והוא קבוע יותר. רבי יהודה אומר, אם יש לה מלבן, כלומר אם יש לה חלון, מסגרת של עץ, הרי שבאופן כזה, אף על פי שאין ראשו של אדם, יכול להיכנס לתוך הרי זו חזקה, כי זהו בגדר חלון של קבע. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מביא הירושלמי כעת מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן בביאור דברי המשנה. המשנה אמרה, המרזב אין לו חזקה. ריש לקיש מבאר את דברי המשנה לעניין מה אין לו חזקה, להאריך ולהרחיב בו. אם רוצה בעל המרזב, בניגוד להסכמת בעל החצר, להאריך או להרחיב את המרזב, הרי שהוא לא יכול. אבל רבי יוחנן אמר, לגבי מה המרזב אין לו חזקה? לכל אותה הרוח. רבי יוחנן חולק ואומר שלמרזב אין חזקה לכל אותה הרוח, כלומר יכול בעל החצר גם להעביר את המרזב מאותו הרוח לרוח אחרת, ולא רק שאי אפשר להאריך או להרחיב את המרזב, אלא שניתן לחלוטין לסלק משם את המרזב. מביא ירושלמי ראיה לשיטת רבי יוחנן, והתנינן, והלא שנינו, המזחלה יש לה רשות ארבע אמות. כלומר, אם הבעל החצר לבנות כותל כנגד המזחלה, עליו להרחיק שיעור נגד. של 4 אמות, בכדי שיוכל בעל המזחלה לנקות את המזחלה על ידי שיעמיד שם סולם. בשביל להעמיד סולם ולהטות אותו הוא צריך 4 אמות. אומר הירושלמי, יתלך מימר כל אותו הרוח? האם נאמר שיש לו חזקה על חלק מהרוח או כל הרוח, בוודאי לכל אורך הרוח, שהרי המזחלה קבועה על פני הכותל ועל פני כולה הוא צריך לנקות? אם כן, כשהמשנה אמרה המזחלה יש לה חזקה, בוודאי הכוונה יש לה מזחלה חזקה לכל אורך הרוח. לשון הפני משה, ודאי ליקה לפרש אלה כל אותו הרוח, שאם החזיק זה במזחלה שלו בכל אותו הרוח שעשה, אין בעל החצר יכול לשנות מרוח זו לרוח אחרת, ובדומה לכך, ודכבת, מה שאמרה המשנה, מרזב אין לו חזקה? מה הכוונה מרזב אין לו חזקה? אומר פני משה, מכאן יש ראיה לפירוש רבי יוחנן לגבי המרזב. מה שאמרה המשנה מזחלה יש לה חזקה? בהגופה מה שאמרה המשנה במרזב אין לו חזקה, הכוונה במרזב אין הפסד לבעליו שהיא נותן בראש אותו המזחלה, או בראשה אחרת אין בכך הפסד. אם כן, כפי שבמזחלה הוא מקפיד שלא לשנות בכלל, הרי שלגבי המרזב הוא יכול לשנות לחלוטין את אותו המרזב, לסלקו ולהעבירו למקום אחר. ראיה נוספת מביאה ירושלמי לדבריו של רבי יוחנן לשיטתו, ותני כן, אומרת הברייתא, מקום המרזב בחצר יש לו חזקה, אולם מקום קילוחו בחצר אין לו חזקה, זה אומר שניתן באופן חופשי, לפי רצון בעל החצר, לשנות את מיקומו של המרזב. אומרת הגמרא, ורבי ינאי אמרי, עד 3 אבקין בכיסא. כעת עובר הירושלמי לדון בסוגיה המופיעה במסכת שבת פרק ז' הלכה ג'. אומרת הגמרא, שם במסכת שבת, התרבוס הוא ארגז שהיו מאחסנים בתוכו בגדים, עליו אומרים בבית מדרשו של רבי ינאי, שאם היה ברוחב ארגז 3 נסרים זה על גב זה, עדיין דינו הוא ככיסא שדרך לשבת עליו. אבל אם היו נתונים ברוחבו 4 נסרים או יותר, הרי שהוא כבר הופך להיות לגדר של סולם מחמת גובהו, והנפקמין, האם הוא כיסא או סולם, אמר רבי אלה בשם דבר רבי ינאי, לעניין טומאה התאמרת. כפי שמבאר הפני משה, דימנו 4 אבקים אינו אלא ככיסא לעניין טומאה, ופירושו כעניין כיסא החבקין, שעליו אומרת המשנה במסכת כלים, כיסא שנטלו 2 מחפיו זה בצד זה, רבי עקיבא מתמה וחכמים מתארים מפני שבטל העיקר בטלה התפלה, שעיקר הכיסא לישיבה הוא. וכל זמן שדינו ככיסא, הרי הוא מתמה טומאת מדרס החמורה. אבל כל זמן שאין דינו ככיסא, שדינו כסולם, הרי הוא אינו מטמא טומאת מדרס. רבי חזקיה בשם דבר רבי ינאי אומר, הנפקמין היא, לעניין חזקות התאמרת לגבי דיני חזקה. כל זמן שיש לו עד ג' נסרים הוא כסולם המצרי שאינו חזקה, אבל יותר מכך הוא כמו סולם צור ישר, כך אמרה המשנה שיש לו חזקה. רבי יוסי אומר בשם דבר רבי ינאי, הנפקמין היא אחרת לעניין שבת התאמרת. הכלל הוא, שאם יש כותל גבוה בין גבוה 10 טפחים בין בית חצרות, הרי שתי החצרות מחולקות לשתי רשויות שונות, הזקוקות לעירוב חצרות בכדי שיהיה מותר לטלטל מחצר לחצר. אם אדם העמיד את הארגז הזה אצל הכותל כדי להגביע את הקרקע ובכך למעט את גובה הכותל, כדי שלא יהיה כאן גובה של 10 טפחים אלא הרמפה תמעט מגובה הכותל, ועל ידי כך לא תהיה מחיצה בגובה 10 טפחים שתחלק את שתי החצרות לשתי רשויות שונות, ולכן לא נצטרך רעוב חצרות, דינו כך. אם יש ברוך בו רגימן נסרים היות והוא עומד להינטל, הרי הוא לא מספיק חשוב כרמפה קבועה, ולכן עדיין נשאר כאן 2 רשויות. אבל אם יש ברוך בו יותר מ3 נסרים, הוא כבר חשוב, הוא הופך להיות לרמפה כרמפה קבועה, היות וכך, הרי שגובה 10 טפחים מתמעט, ולכן לא צריך לעשות שם רעוב חצרות. אומרת הגמרא, אמר רבי יושע, וכאן מבאר הירושלמי, שסוגייתנו עוסקת במשנה ביבמות פרק י"ב הלכה ג', ששם שואל רבי בא בירושלמי את רבי אימי, מה דינו של אדם הפותח חלון המצרי לחצר השוטפין מעל 4 אמות? ונשאלת השאלה אם הוא יכול למחות בידו או לא. אומר רבי יושעיה, לא נאמרו כל דברי הגמרא שם, אלא רק בחצר. כלומר רק בחלון הפתוח לחצר חברו. מאחר שהוא חלון קטן, ואין הפותחו יכול להכניס בתוכו את ראשו ולהביט בחצר חברו, הרי שאין חברו יכול לעקב עליו. אבל בגינות, כלומר בחלון הפתוח לגינה של חברו, אפילו למעלה מ4 אמות, אפילו עם החלון בגובה כל כך גדול, חברו יכול לעקב עליו. והסיבה שבגינה היזה קריאה מצוי יותר, משום עין הרע שהוא יוכל להזיק על ידי כך שיסתכל בגינתו. הפני משה גורס באופן שונה שהכוונה גגות, אבל בגגות. גגות שלהם שווים היו ונוח להשתמש עליהן, ואם רוצה לפתוח חלון כנגד גגו של חברו, אפילו הוא למעלה מארבע אמות יכול זה לעכב עליו, והסיבה כי לכיוון הגג הוא בקל יכול להסתכל עליו, ואפילו בחלון קטן, ואפילו בגובה של למעלה מארבע אמות. שם רבי יושב והרבי שלו הורה בעיניו שלא אמרו זאת בשמו, אמר אנא אמר את שמעת ולא אמרים משמי, אני אומר את השמועה הזאת ולא אומרים משמי, ולכן חזרו ואמרו לא אמרו אלא בחצר, אבל בגינות או בגגות, אלו לפי איזה גרסה, אפילו למעלה מארבע אמות מעקבו, והסיבה שהוא חזר על השמועה כדי להודיע להם שזהו השמועה שהוא אמרה, היות ואם אומרים דבר בשם אמרו, הרי גם לאחר מותו שפתיו דובבות בקבר, ולכן צריך להקפיד על כך. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכת את. אומרת המשנה, הזיז, כלומר קורה או אבן הבולטת מתוך כותלו של ראובן, היוצאת ונכנסת לגבול חצרו של שמעון, ויכול ראובן להשתמש בכגון לדלות בחפציו, הרי שעד טפח, אם גודל הזיז הוא מטפח ומעלה, יש לו חזקה, יש לראובן חזקה עליו, ואין שמעון בעל החצר יכול לבנות כנגדו ולבטל את השמישו. ויכול למחות, כלומר כשבא ראובן בתחילה להוציא זיז מביתו, הרי ששמעון יכול למחות בו שלא יוציאנו. אבל פחות מטפח, אם הזיז פחות מטפח, הרי שאין לו חזקה, שמעון יוכל למחות בידו, בהנחה, ולא מחה בידו בתחילה, הרי הוא יכול לבנות כנגדו ולסתום לו את אותו הזיז, אבל בתחילה הוא לא יכול למחות בו כל זמן שהוא לא גורם לו נזק והוא לא בונה שם כותל מימון. אומר הירושלמי, אמר רבי אלה בשם רבי ינאי, זיז היוצא מטפח, מוציאו אתה אפילו כמה. כלומר, אתה יכול להרחיבו אפילו יותר ממה שהוא הרחב עד עכשיו. ושואל הירושלמי למשוך כמה, עד כמה ניתן להרחיבו? נתן, רבי יושעי, אומר, בחולק את ביתו. כלומר, מבאר הפני משה כל זמן שהוא החזיק בטפח, הרי שהוא יכול להאריכו עוד יותר, ועד כמה אפשר להרחיב את אותו הזיז, אומר הפני משה בחולק את ביתו בשיעור שעושים בין בית לבית, בבליטת הכתלים היוצאים כדי לחלק בין בית לחברו, כך הוא יכול למושכו. כלומר, ניתן להרחיב את הזיז הזה לרוחב כל החצר. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה י'. אומרת המשנה, לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין. ביאורם של דברים, אסור לאדם לפתוח חלון אפילו לחצר שהוא שותף בה, וכל וחומר שלא לחצר חברו. לקח בית בחצר אחרת, אם אחד מהשותפים בחצר קנה בית בחצר אחרת הסמוכה לחצר זו, לא יפתחנו לחצר השותפין. כלומר, לא יפתח פתח לחצר זו שהוא שותף בה, מפני שהוא מרבה על בני החצר דיירים הרבה. בנה עלייה על גבי ביתו שבחצר השותפין, לא יפתחנה לחצר השותפין, כי על ידי כך הוא מוסיף דיירים בחצר. אלא אם רצה בונה את החדר לפנים מביתו שבחצר השותפין, או לחילופין, או שהוא בונה עלייה על גבי ביתו שבחצר השותפין, הוא פותחה לתוך ביתו, כלומר בתוך הבית שלך אתה יכול להוסיף לגובה לרוחב, כי זה שימוש בבית שלך. כל זמן שהשימוש הוא בתוך הבית שלך, גם אם אתה מוסיף עוד דיירים ועוד אורחים ועוד צוחים, הרי שהדבר מותר. אומרת המשל, לא יפתח אדם לחצר השותפין אפילו במקום שיש לו חזקה, פתח כנגד פתח של חברו, וחלון כנגד חלון, והסיבה שהוא לא יזיק בראייה לחצר חברו. היה חלון קטן, אומרת המשנה, לא יעשינו גדול. היה חלון אחד, לא יעשינו שניים, אפילו שהשניים הם כמידת האחד, והוא רק חולק אותם לשניים, הדבר אסור, אבל פותח הוא לרשות הרבים, פתח כנגד פתח של חברו, וחלון כנגד חלון, כי בכל מצב חברו צריך להסתתר מפני בני רשות הרבים. היה פתח קטן, עושה אותו גדול, אחד עושה אותו שניים, מדוע? כי ממילא חברו צריך להיזהר מפני בני רשות הרבים. מקשה ירושלמי סתירה. אחת אמר, המשנה אמרה, לא יפתח אדם פתח לחצר השותפין, פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון. משמע, שדווקא לתוך חצר השותפין אסור לעשות כן. אבל לפתוח פתח כנגד פתח למקום שהוא לא חצר, וכגון למבוי שאינו מפולש, משמע שהדבר מותר. מצד שני ואחת אמר, אומרת המשנה, שמותר לפתוח רק לרשות הרבים פתח כנגד פתח, משמע שלמבוי למקום שהוא מוצנע יותר, אסור. מתרץ הירושלמי, הן דתימר מותר במבוי. מה שהמשנה התירה לפתוח כנגד פתח, זהו דווקא במבוי שאינו מפולש. ואין דתימר אסור, בחצר השותפין לשם אסור. שואל הירושלמי והתני והלא התוספתא אומרת, וכשם שבני חצר יכולים למחות זה על ידי זה בחצר, שעשו להם לפתוח פתח כנגד פתח, כך בני מבוי יכולים למחות זה על ידי זה במבוי שלא לפתוח פתח כנגד פתח, כיצד אתה אומר שבמבוי הדבר מותר? מתרץ הירושלמי מרבי יעילה כאן, המשנה שמתירה לפתוח חלון כנגד חלון למבוי שאינו מפולש ומקום קצת יותר מוצנע, מדובר בשנתן רשות. וכאן כשהתוספת האוסרת מדובר בשלא נתן רשות, כשבני המבוי לא נתנו רשות. המשיכה הגמרא לבאר לאחר שלמדנו במשנה, שאל לו לאדם לפתוח חלונותיו לחצר השוטפין, משמע שדווקא לחצר או למקומות הדומים לחצר הדבר אסור. אבל לבתים חרבים או לגינות חרבות, משמע שהדבר מותר. אמר רבי יוחנן, שניה היא בגינות. יש הבדל בין גינות לחורבות. לבית שהוא חרב מותר, לגינה חרבה הדבר אסור. והסיבה שניתנו לחפירה, כלומר, כשיש לאדם גינה שהיא חרבה, הרי שמדי פעם הוא נכנס לשם והוא לא מעוניין שיראו בכך, בניגוד לבית חרב שהוא לא דר בו בתוכו. שואל הירושלמי מרבי נאסא, וחורבות לא ניתנו להיבנות? גם אם יש לאדם בית חרב, הרי יום אחד הוא יבנה אותו. אם כן, לא אמור להיות הבדל. כפי שלגינה חרבה אסור לפתוח פתח, כך לבית חרב אסור לפתוח פתח. אמר רבי יעקב ברך התן איתמן, כך שנו בבבל, הפותח חלון בכותל חצרו, במעמד חברו ארבע עמות, כלומר, הוא פתח את החלון, פרץ את החלון, בנה את החלון, כשחברו רואה זאת. רבי אומר, פותח בשמאל, נועל בימין. כלומר, חברו יכול למחות בידו מיד, לשון הפני משה, כלומר, בידו אחת פתח ובידו שנית יסתום מיד, לפי שזה מעכב עליו. הגה עצמך, אומרת הגמרא, הרי המשנה אמרה במעמד חברו, ואם כן זה ראה ושתק, הוא מחה לו. הגה עצמך שהיה עומד שם, בשעה שפתח עליי את החלון. הרי אמרה המשנה במפורש במעמד חברו, ואם כן, כיוון שחברו ראה אותו ולא מחה, הרי יש כאן מחילה, אם כן כיצד הוא יכול למחות לאחר מכן? מיישב הירושלמי יחיל מימר לי, הבינן בית לי, כלומר מבאר הפני משה לא מפני שמאכלתי לך הייתי שותק, אלא חפץ הייתי לראות איך אתה מטריח ומייגע עצמך בחינם שצריך אתה לחזור ולסתום, כלומר זה ששתקתי בהתחלה זה לא אומר שהסכמתי, אני המתנתי לראות כיצד ייפול דבר, אבל באמת אני מוחה בך ולכן הוא יכול מיד לדאוג לסתימת החלון. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי, נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226, היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.